השיעור היום לילוי נשמת דוקטור עוז בן ארי ונילי טיבון, זיכרונו לברכה. עוז שירת בצה"ל כרופא חטיבתי ונהרג בכ"ה בטבת שנת תשנ"ו-1996 בפיגוע ירי, כשהוא היה ברכב מחברון לירושלים יחד עם החובש יניב בן שלמה ורותי שימל, כולם זיכרונם לברכה, השם ייקום דמם. נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ג במסכת מועד קטן. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם את הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק במותר ובאסור בכל המועד, ונראה היום 4 משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור ל-4 חלקים. ורגע לפני שנתחיל, רק נשים לב שאפשר לחלק את המשניות לשתי זוגות. המשנה הראשונה והשלישית עוסקות בדבר העבד, המשנה השנייה והרביעית עוסקות ביתר מחירה בכל המועד, וזה מאוד מפתה לשנות מהסדר וללמוד באמת את הראשונה והשלישית ביחד, ואחרי זה השנייה והרביעית, אבל אנחנו נצמד הפעם לסדר, ובואו נתחיל. אז המשנה הראשונה כאמור מחזירה אותנו לנושא של דבר העבד, ונראה לגבי זה שני סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה, סתם ככה להכניס פירות לבית זה אסור, כי זה טרחה מיותרת, אפילו שאין כאן איזושהי מלאכה מוגדרת, אבל גם לטרוח סתם ככה אסור. אבל אם אני עושה את זה כי אני חושש מגנבים ולא רוצה שהפירות יישארו בחוץ, גם זה נקרא דבר העבד וזה מותר. אבל מקבילה את זה הגמרא שצריך לעשות את זה בצנעה. זה קצת מזכיר את רבי יוסי שראינו אתמול, שהוא אומר שבדבר שמחובר לקרקע אין את היתר של דבר העבד כי כולם רואים את זה, אז אמנם לא פוסקים כמותו, אבל יש דברים שבהם כן חוששים לעניין הזה, כמו כאן, שכשאתה מכניס פירות, אף אחד לא יודע למה אתה עושה את זה, לא יודעים שאתה חושש מדבר העבד, ולכן זה יכול ליצור זלזול בכל המועד, לכן את זה כן תעשה בצנעה. זו הברייתא. אבל מספרת הגמרא על רב יוסף שהוא הכניס קורות עץ, מה שנקרא קשורי, מפני הגנבים, והוא עושה את זה דווקא ביום ולא בלילה, כלומר לא בצנעה. והבעל שאל אותו למה, והוא הסביר שביום זה יותר צנוע מאשר בלילה, כי כאן לא מדובר על משהו קטן שאני יכול ככה לסחוב בשקט, מדובר בקורות עץ, הם כבדים, זה מסובך לסחוב אותם, אם אני עושה את זה בלילה אני צריך להביא יותר פועלים מאשר ביום, וגם צריך להדליק להם אש בשביל תאורה, זה יגרום להרבה יותר פרהסיה מאשר אם אני אעשה את זה בשקט ביום, לכן עשיתי ביום. אבל העיקרון אותו עיקרון, כשמכניסים מפני הגנבים צריך צנעה. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שקודם כל המשנה מביאה עוד דוגמה לדבר העבד, וזה שהשחטתי פשתן והייתי אמור להוציא את זה לפני חול המועד, אבל הפועלים הבריזו, ועכשיו אם אני לא אציא את זה בחול המועד זה יתקלקל, אז גם זה מותר. ואז מסיים את המשנה בעיקרון כללי לגבי דבר העבד, ובלבד שלא יכוון. כלומר, זה רק אם זה יוצא ככה בטעות, כמו כשהפועלים הבריזו, אבל אל תכוון בכוונה ליצור מצב של דבר העבד בחול המועד בשביל שתוכל לעבוד, זה אסור. ואומרת המשנה שמי שכן עושה את זה בכוונה, אז קונסים אותו ולוקחים ממנו את אותו פשתן, את אותם זיתים ויין שדיברנו עליהם בימים האחרונים. זו המשנה שיש כנס, ועכשיו בגמרא שואל רבי ירמיה את רבי זיירה שאלה. הוא אומר, מה קורה אם אדם כן כיוון בכוונה, כלומר הוא השרה את הפשטן למשל קצת לפני חול המועד מתוך ידיעה שככה הוא כביכול לאלץ להעלות אותו בחול המועד, ואז לפני שהוא הספיק להעלות אותו הוא נפטר, ואז באו הבנים שלו והם העלו את הפשטן. האם קונסים גם את הבנים או שלא? ואת הדיון לגבי הספק הזה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון, רבי ירמיה מביא שתי דוגמאות למצבים שבהם כן קונסים גם את הבנים היורשים, אבל אז הוא מסביר למה זה לא דומה למקרה שלנו. מקרה אחד זה שכהן קיבל בכור, והוא לא רוצה להעלות את זה לירושלים ולהקריב, הוא רוצה להשתמש בזה כאן, אז הוא בכוונה עושה מום בבכור, חותך לו קצת מהאוזן, במקרה כזה קונסים אותו שהוא לא יכול ליהנות מהבכור, והדין הוא שאם הכהן הזה נפטר והבן קיבל את הבכור, אז גם את הבן קונסים. זה מקרה אחד שקונסים את הבנים. מקרה שני שקונסים זה אם לאדם יש עבד כנעני, יש דין שאסור לו למכור אותו לגוי, כי הרי עבד כנעני הוא סוג של גר, הוא חייב מצוות כמו אישה, ואם ימכור אותו לגוי, הוא מבטל ממנו את המצוות. וחזל כנסו שאם הוא בכל זאת כן מוכר, הוא חייב לפדות אותו, אפילו עד פי 100 ממה שהוא באמת שווה. וגם שם רבי ירמיה מתלבט, מה הדין אם הבעלים הראשונים נפטר, האם כנסו את הבן היורש גם כן לפדות את אותו עבד? בכל אופן, אומר רבי ירמיה אצלנו, אין קשר בין שני המקרים האלו לבין המקרה שלנו של מי שמכוון בכוונה לעשות מלאכה בחול המועד, כי במקרה הראשון של בכור, לפצוע בכוונה בכור זה איסור דאורייתא, לכן הגיוני שהחמירו גם על הבן. ובמקרה השני של עבד כנעני, זה אמנם לא איסור דאורייתא, אבל עדיין זה מאוד חמור, הוא כרגע לא יכול לקיים מצוות ומאוד חשוב לבדות אותו, אז אולי שם כן החמירו גם על הבן. אצלנו לעומת זאת, זה לא איסור דאורייתא, כלומר אולי מלאכה בחול המועד זה דאורייתא לחלק מהראשונים, אבל האיסור לכוון בכוונה לעשות דבר העבד בחול המועד זה לא דאורייתא, וגם את החומרה המיוחדת שהזכרנו בעבד, ולכן יש מקום להתלבט. האם הכנס הוא על מי שעשה את האיסור הזה, לכוון לכל המועד, ואת הבן לא כנסו, כי הרי מבחינתו זה באמת דבר העבד, זה לא הוא עשה את זה, או שהכנס הוא על הממון, למשל על אותו פשטן, והבן ירש את הפשטן, ולכן כונסים גם אותו. עד כאן השלב הראשון של הספק, שרבי ירמיה מסביר למה זה לא דומה למקרים אחרים, ועכשיו השלב השני זה התשובה של רבי זעירא. אומר רבי זעירא לרבי ירמיה, לא כנסו את הבן. ומאיפה הוא לומד את זה? מתחום אחר, משביעית, שכבר ראינו בתחילת המסכת שיש איזשהו דמיון בין עבודה בחול המועד לבין עבודה בשביעית, לכן גם הגיוני שלומדים משם, וזה לגבי אדם שעשה מלאכות בשביעית שמסורות רק מדרבנן, כמו לזבל את השדה. הדין הוא שכונסים אותו והוא לא יכול לזרוע אחרי זה באותה שדה גם אחרי השביעית, אבל כנסו רק אותו. אם הוא נפטר והבן ירש את השדה, את הבן לא כנסו. ומכאן לומד רבי זעירא גם לחול המועד, שכמו ששם לא כונסים את הבן על איסור דרבנן, גם בחול המועד לא כונסים את הבן על איסור דרבנן. זה השלב השני. שלב שלישי זה בסוגריים, הגמרא מביאה דין דומה שגם שם לא כונסים את היורש, וזה דין של אביי, שאם אדם טימא בכוונה את הטהרות של חבר שלו, יש לי חבר כהן שהוא אוכל תרומות טהורות, ומשום מה שמתי לו עכבר מת על הטהרות, ועכשיו הוא לא יכול לאכול אותם, אז מן הדין, מדיני נזיקין, אני לא צריך שלם, כי זה היזק שאינו ניכר, זה היזק רוחני, זה לא היזק פיזי, אבל חכמים כנסו שבכל זאת צריך לשלם, אבל כנסו רק את מי שעשה את זה, ולא כנסו את היורש שלו. זה היה השלב השלישי, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, והגענו למשנה הראשונה בעמוד א', עוד פעם, בסעיף הראשון אמרנו שמותר להכניס פירות בחול המועד מפני הגנבים, גם זה נחשב דבר עבד, אבל צריך לעשות את זה בצנעה, כשלפעמים צנעה זה דווקא לעשות ביום ולא בלילה. בסעיף השני ראינו שמי שמכוון בכוונה לחול המועד, אז כונסים אותו ולוקחים לו את אותו פשטן למשל, אבל למסקנה את הבן שלו היורש לא כונסים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני אנחנו עוזבים את דבר העבד וחוזרים לנושא של צורך המועד, וכאן אנחנו נראה חידוש מאוד גדול. אומרת המשנה שלצורך המועד מותר שני דברים. א', מותר לי לקנות דברים בחול המועד, דברים שאני צריך אותם לחול המועד עצמו. ב', וכאן החידוש, גם אם אני לא צריך אותם לחול המועד, אבל אני יודע שהמוכר הזה אין לו כסף לאוכל לחול המועד, ואם אני אקנה ממנו אז עכשיו יהיה לו כסף לחול המועד, גם זה מותר. זה היתר של אין לו מה לאכול, כלומר כשלאדם אין מה לאכול, מותר לו לעסוק במסחר, גם לו כמוכר, וגם לקונים כקונים, בשביל לפרנס את אותו מוכר. זה מה שכתוב במשנה. כמובן צריך לדון איך ליישם את זה בימינו, כי בימינו אנשים לא עובדים מיום ליום כל כך, אלא מחודש לחודש, ובדרך כלל אם אדם לא יעבוד עכשיו, אז עדיין עכשיו כן יהיה לו מה לאכול, אבל בעוד חודש לא יהיה לו מה לאכול. בכל אופן, זה היתר של המשנה, מותר לעשות מסחר בחול המועד כשזה בשביל לפרנס את המוכר, הן למוכר עצמו והן לקונה. זה המשנה. ועכשיו בא רבה בגמרא ושואל את רב נחמן, האם זה נכון לא רק לגבי מסחר, אלא גם לגבי מלאכות אחרות? יש לי חבר שהוא שיפוצניק ואני יודע שאין לו מה לאכול, אז אני אומר, בוא תעשה אצלי איזה שיפוץ בחול המועד, ואני אשלם לך עכשיו בשביל שיהיה לך מה לאכול. זה נקרא, האם גם שכר פעולה מותרת בשביל שיהיה לו מה לאכול. ולגבי השאלה הזאת, הגמרא מביאה שלוש ראיות, שתי ראיות לזה שזה מותר, את הראשונה היא דוחה, את השנייה לא, ואחרי זה עוד ראיה לזה שזה אסור, ואת זה היא דוחה, כלומר למסקנה זה הולך להיות מותר. אז ראיה ראשונה זה מהניסוח של המשנה עצמה. המשנה התחילה בזה שאין לוקחים בתים, עבדים ובהמה אלא לצורך המועד, כלומר לצורך המועד זה מותר, ואז ממשיכה המשנה או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. עכשיו לכאורה הסיום שאין לו מה יאכל זה מיותר, הרי ברגע שהמשנה אמרה שלצורך המועד מותר ואז המשיכה או לצורך המוכר, ברור שהכוונה היא שזה בשביל שיהיה לו מוכר את מה שהוא צריך לצורך המועד, ואם אין לו אז מותר. למה המשנה המשיכה והסבירה שאין לו מה יאכל? אומר רב נחמן, היא אמרה את זה בשביל להוסיף עוד מקרה, וזה המקרה שעליו שאלנו, כלומר שזה נכון לא רק לגבי מוכר אלא לגבי כל פעולה, שאני יכול להביא שיפוצניק בשביל שיהיה לשיפוצניק מה לאכול. זו ראיה ראשונה, אבל דוחה רבה, לא, זה לא הכרחי, יכול להיות שהמשנה פשוט הסבירה את עצמה, שזה מותר לצורך המוכר כשאין לו מה לאכול, אבל אי אפשר ללמוד מכאן לגבי שאר מלאכות. אז עד כאן הראיה הראשונה ודחינו אותה. ראיה שנייה שזה מותר, זה של אביי, שימו לב שבגמרא כתוב ATV, אבל יש גורסים תשמע, כי זה בעצם עוד ראיה, וזה ממשנה שנראה עוד כמה ימים בי"ח עמוד ב'. וזה שאומר את המשנה שבכל המועד גם אסור לכתוב כל מיני שטרות, אלא אם כן, אתה חייב את זה לעכשיו. כלומר, מישהו בא ורוצה הלוואה, ואתה לא סומך עליו אם לא יעשו שטר, אז אנחנו לא רוצים שבגלל זה לא תיתן לו את ההלוואה, אז עושים שטר גם בכל המועד. וממשיכה המשנה, או שאין לו מה יאכל, גם אז מותר. עכשיו, על מי אנחנו מדברים שאין לו מה לאכול? אז כאן אי אפשר לפרש שהכוונה היא לאותו מקרה. של הלווה אין מה לאכול, כי אז לא שייכת כאן המילה או, אלא ברור שמדובר כאן במקרה נוסף. באיזה מקרה? אומר אביי, במקרה שלנו, שלסופר אין מה לאכול, כלומר הסופר הוא בעל מלאכה והוא צריך פרנסה גם בחול המועד, אז אם אין לו מה לאכול, מותר לשלם לו על השירות שלו גם בחול המועד. אז הנה ראיה שגם לבעלי מלאכה, אם אין להם מה לאכול, מותר לזכור אותם. זו הראיה השנייה שזה מותר, וזו כאמור המסקנה, אבל עכשיו בא רב ששת עם ראיה הפוכה שזה אסור. וזה ממשנה בפסחים שעוסקת בדיני ערב פסח. בערב פסח, מחצות אסור לעשות מלאכה, עד חצות, זה תלוי במנהג המקום. עכשיו, במקום שנהגו לא לעשות מלאכה גם בבוקר, בכל זאת אומרת המשנה, יש שלושה בעלי מלאכה שהם ממשיכים לעבוד בערב פסח, וזה החייטים, הספרים והקופסים. ולמה דווקא הם? אז יש ברייתא שמסבירה שאותם שלוש מלאכות הם מלאכות כאלו שגם בכל המועד עצמו יש מצבים שמותרים. איך הם מותרים? אז חייט, כלומר לתפור, מותר בכל המועד אם אתה לא אומן, ראינו את זה בדף ח', אם זה לצורך המועד, ולהסתפר ולכבס, אמנם אסור בכל המועד, זה גזרה רבנן, אבל אם אדם לא יכל לעשות את זה לפני, למשל הוא היה בכלב והוא בדיוק השתחרר, אז התירו לו. וממילא אומרת הברייתא, כיוון שהמלאכות האלו של תפירה, להסתפר ולכבס, זה מלאכות שיש איזשהו מצב שבו עושים אותם גם בכל המועד, לכן הקלו ובערב פסח התירו אותם לגמרי, גם לכתחילה, גם במקום שנהגו לא לעשות מלאכה. עד כאן אותה משנה והברייתא שעליה. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? אומר רב ששת, הרי לכאורה, אם אתה אומר ששכר מלאכה מותר בכל המועד, כאילו אותו בעל מלאכה אין מה לאכול, אז בעצם יוצא שלכל המלאכות יש אפשרות לעשות בכל המועד, כי גם שיפוצים אני יכול לעשות בכל המועד אם השיפוצניק צריך כסף. וממילא, לפי ההיגיון של אותה ברייתא, לכאורה צריך להתיר בערב פסח את כל המלאכות, כי לכולם יש אפשרות עקרונית לעשות אותם בכל המועד. ומזה שהמשנה לא אמרה את זה, ולא התירה את כל המלאכות, אלא רק את אותם שלוש, כנראה שזה לא נכון. כלומר, כנראה שאין דבר כזה לעשות את כל המלאכות בכל המועד. כלומר, שכר המלאכה אסור בכל המועד, גם אם אין לו מה לאכול. זו הראיה של רב ששת שזה אסור. אבל אוסף של מוראים מתקיפים אותו ואומרים הראיה לא טובה. ונתחיל דווקא מהסוף. אומר רב אשי, יש הבדל גדול בין איסור מלאכה בערב פסח לבין איסור מלאכה בכל המועד. בערב פסח, המטרה שלנו זה שתתארגן לחג. אנחנו לא רוצים שבערב פסח תתעסק בדברים אחרים. לכן, סתם ככה מלאכה אסורה. אבל מלאכות שקשורות להתארגנות לחג, כלומר לתפור מהר בגדים, לכבס, להסתפר, את זה תראו, כי המטרה היא למקד אותך בלהתארגן לחג. זה לגבי ערב פסח. לעומת זאת, בכל המועד, העניין הוא אחר לגמרי. בכל המועד, המהות היא לא לעזור לך להתארגן, אלא שלא תתרח בחג, בשביל שתוכל להתרכז בשמחת החג. אבל אם אין לך מה לאכול, הרי לא תוכל להתרכז בשמחת החג. אין לך מה לאכול. קודם כל, בשביל לשמוח, הדבר הכי בסיסי זה שתוכל לאכול. לכן, לאדם כזה, בשבילו, התרחה היא השמחה. כי בלי זה אין לו איך לשמוח, ולכן ודאי ששכר המלאכה מותר בכל המועד. זו התשובה המהותית. עכשיו, עדיין צריך להבין את אותה משנה והברייתא. הרי המשנה שם לפי הברייתא הסבירה שמה מותר בערב פסח, רק מלאכות כאלו שיש איזשהו דרך לעשות אותם גם בכל המועד. אז אם מותר שכר מלאכה, למה המשנה שם לא הזכירה את זה? אז אומרים האמוראים, לא, זה לא ההסבר של המשנה. איך אנחנו יודעים? אז קודם כל, עובדה שיש עוד דברים שגם אותם יש איזושהי דרך לעשות בכל המועד, ובכל זאת המשנה שם לא התירה אותם בערב פסח. איזה דברים? אז רב פאפה מזכיר שאם יש כותל שהולך ליפול בכל המועד, אז כמובן שמורידים אותו בכל המועד מפני הסכנה, וגם את זה המשנה לא הזכירה לגבי ערב פסח, ורבינה מביא עוד דוגמה, וזה שמותר בכל המועד לכתוב שטר של קידושים, או גיטין, או שטר של הלוואה, וגם את זה המשנה שם לא הזכירה בערב פסח. אז הנה, קודם כל, אתה רואה שזה לא תלוי אחד בשני. המשנה לא התכוונה שבאמת יש תלות מוחלטת שכל דבר שאיכשהו מותר לעשות בכל המועד, מותר גם לכתחילה בערב פסח, אלא ההסבר של המשנה הוא אחר. המשנה התכוונה לומר שאותם שלוש מלאכות של לתקן בגדים, להסתפר, לכבס, הם מלאכות כאלו שחייבים אותם בערב פסח, כי מחלק מההתארגנות, כמו שאמרנו, לכן התירו אותם. ומה שהברייתא התכוונה להוסיף זה שהעובדה שיש מצבים שמותרות בכל המועד, זה לא הסיבה שבגלל זה התרנו אותם בערב פסח, כי כאמור הסיבה היא אחרת, לעזור לו להתארגן, אלא זה הסימן למה התרנו אותם גם בערב פסח. כי הרי עצם זה שאתה רואה שיש מצבים שאפשר לתפור או לארגן בגדים בכל המועד עצמו לצורך המועד, זה סימן לזה שזה צורך מיוחד של החג, שיהיה בגדים, להסתפר, וממילא, כיוון שזה מראה שזה צורך מיוחד של החג, לכן התירו אותם גם לפני פסח. עד כאן התחייה, עוד פעם בקצרה, אין תלות בין מה שמותר בכל המועד למה שמותר בערב פסח, וממילא שכר מלאכה מותר בכל המועד, אבל עדיין זה לא אומר שאת כל המלאכות מותר לעשות בערב פסח, כי באמת מדובר בשני תחומים אחרים. בערב פסח מותר רק דברים שעוזרים לך להתארגן לחג, וזה שהם מותרים גם בכל המועד מצבים עושים זה רק סימן לזה. לעומת זאת, בכל המועד, העניין הוא לא לצרוח בשביל שתתרכז בשמחת החג, ואם לאדם אין מה לאכול, אז התרחה שלו, העבודה שלו, היא חלק מהשמחה, כי בלי זה לא יהיה לו מה לאכול, ובטח שהוא לא יוכל לשמוח. עד כאן התחייה לרב ששת שניסה להוכיח שזה אסור, וכאמור, המסקנה היא ששכר מלאכה לפועל שאין לו מה לאכול, מותר בכל המועד. עכשיו, כמובן, עוד פעם, צריך לדון איך ליישם את זה לסחירים בימינו, שאם אדם לא יעבוד, עדיין יהיה לו מה לאכול בכל המועד עצמו, אבל אחר כך לא יהיה לו. בכל אופן, עד כאן החלק השני של השיעור לגבי שכר מלאכה, והגענו למשנה השנייה בעמוד א', שהיא המשנה השלישית שלנו, שכמו שקדמנו בתחילת השיעור, היא בעצם ממשיכה את המשנה הראשונה שראינו. כלומר, במשנה הראשונה ראינו שאסור לפנות ככה סתם דברים בחול המועד, אלא אם כן אתה חושש מגנבים, שאז מותר. עכשיו המשנה השלישית שנראה ממשיכה את אותו עניין, ונחלק אותה לשני סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה, אין מפנים מבית לבית, אבל מפנהו לחצרו. בהתחלה הגמרא מבינה שהכוונה היא לפנות מבית אחד לבית אחר שהם רחוקים, זה אסור, כי זו טרחה מיותרת, או כי זה דרך רשות הרבים, אז זה זלזול בכל המועד, זה אסור, אבל לפנות מבית לחצר רחוקה, זה מותר. ואז מיד שואלת הגמרא, מה ההבדל? אם זה רחוק, זה רחוק, ומסבירה מיד הגמרא, הכוונה היא לחצר קרובה, כלומר, לחצר של אותה הבית, זה מותר, אבל למקום רחוק, זה אסור, ועד כאן הסעיף הראשון מאוד פשוט, אסור לפנות ככה סתם כלים, זאת תרחה מיותרת. סעיף שני, הבאתי לאומן איזשהו כלי לתקן לפני חול המועד, והוא סיים לתקן את זה לפני או בחול המועד, והוא מתקשר אליי לבוא לקחת. אז אם זה כלי שאני צריך למועד עצמו, אז ודאי שזה מותר, כמו שנראה עוד מעט בברייתא. אבל אם זה כלי שאני לא צריך, אומרת המשנה שסתם ככה אסור לי לבוא לקחת, או כי זאת תרחה מיותרת, או אולי זה נראה כאילו הבאתי לו בחול המועד עצמו, ואז אולי אסור אפילו שזה מרחק קטן. בכל אופן, סתם ככה אסור לקחת. אבל אם מדובר שאני חושש להפסד, אז מותר. איזה הפסד יכול להיות? אז או שאני חושש שיגנבו את זה ממנו, שאולי אומן עצמו יגנוב ויברח לי, או שאולי אומן רוצה את הכסף עכשיו, ואני חושש שאם אני אשלם לו עכשיו, אבל עדיין ישיר את הכלי אצלו, אז אחרי החג שאני אבוא לקחת את הכלי, אולי הוא יטען שעוד לא שילמתי. בקיצור, סתם ככה אסור להביא, אבל אם יש חשש, אז מותר. זה מה שכתוב במשנה, ובגמרא רב המקשה על זה ממשנה בפסחים, ששם כתוב לכאורה שגם סתם ככה מותר. כתוב שם מוליכין ומביאים כלים מבית האומן, ואף על פי שינה לצורך המועד. איך זה מסתדר? ולזה הגמרא מביאה שני תירוצים. אגב, את הקושיה הוא הקשה רק בשביל לבחון את התלמידים, והם הביאו שני תירוצים, את השני נדחה. תירוץ ראשון, המשנה בפסחים בכלל לא עוסקת בחול המועד, היא עוסקת בערב פסח, וכמו שראינו מקודם בסוף החלק השני, זה שני דברים שונים לגמרי, בחול המועד האיסור הוא לתרוח, וממילא זה אסור סתם ככה, בערב פסח אין בעיה לתרוח, כל העניין זה רק להתארגן לחג, ואין בעיה להביא כלים, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אצלנו מדובר בהתחלה שאין חשש ממוני, הוא מאמין לאומן, הוא לא חושב שהוא יגנוב לו, ולכן זה אסור, ואילו שם בפסח מדובר שהוא לא מאמין לו, ויש חשש ממוני, ולכן זה מותר לו לקחת את הכלים, והגמרא מחזקת את התירוץ הזה עם ברייתא שמת אומרת בדיוק את זה, שכל עוד אין חשש אסור, וכשיש חשש מותר, אבל בסוף הגמרא דוחה את זה. כלומר, היא לא דוחה את העיקרון. העיקרון הוא נכון, שאם אין חשש אסור, אם יש חשש ממוני אז מותר, אבל אי אפשר להסביר ככה את המשנה בפסחים. כי המשנה בפסחים לא רק אמרה שמותר לקחת כלים מאומן, אלא היא אמרה גם שמותר להביא כלים לאומן, וזה כמובן לא קשור לחשש, לכן אנחנו נשארים עם התירוץ הראשון, שבפסחים שם בכלל לא מדובר בחול המועד, אלא בערב פסח, יום י' ד', שאז מותר גם לקחת וגם להביא, עד כאן לגבי המשנה השלישית להיום. שוב לסיכום, אסור סתם ככה להעביר דברים, כלים או דברים אחרים ממקום למקום רחוק, כי זו תרחה מיותרת, אבל אם זה אצל אומן ויש לך חשש ממוני, אז מותר, כי זה דבר העבד. החלק הרביעי זה המשנה בעמוד ב', ונחלק אותה ואת הגמרא שעליה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון ממשיך את העניין של דבר העבד, יש לי קציעות, כלומר תאנים שפיזרתי אותם על השדה בשביל לייבש אותם, ופתאום אני רואה בתחזית שהולך להיות גשם, ואני רוצה לחסות אותם בקש להגן עליהם מהגשם, אז תנקמה אומר מותר לחסות אותם בקש, רב יהודה אומר אף מהבין. עכשיו ברור שרב יהודה מתיר יותר מתנקמה, אבל עדיין לא ברור מה ההבדל ביניהם, אז כאן יש שתי עדות בגמרא, דעה אחת אומרת שתנקמה מתיר בצורה קלושה, כלומר לא לשים המון קש, אלא קצת, ואילו רב יהודה מתיר הסמוכה, כלומר כיסוי יותר סמיך שיותר מכסה, זו דעה ראשונה. דעה שנייה מקלה עוד יותר, שתנקמה גם הוא התיר, גם קלושה וגם סמיכה, ורב יהודה מה שהוא התיר יותר, זה גם לעשות קרי, כלומר ערימה של כל התאנים, וככה השכבה העליונה מגינה לתחתונה, וגם יותר קל לחסות. תנקמה אמר, זה כבר מוגזם, זה תרחה גדולה מדי, זה ההסבר השני, והגמרא מביאה ברייתא שאומרת כמו הסבר השני, ועד כאן הסעיף הראשון, מותר לחסות תאנים מפני הגשם, כי זה דבר העבד, מחלוקת איך בדיוק. הסעיף השני והשלישי מחזירים אותנו, כמו שהקדמנו בתחילת השיעור, לנושא של החלק השני של השיעור, של מסע ומתן בחול המועד ובעלי מלאכה בחול המועד, ושימו לב שבגמרא מדברים כאן קודם על הסעיף השלישי ורק אז על הסעיף השני, אנחנו כאן נעשה את זה לפי הסדר במשנה, קודם הסעיף השני ואז השלישי. אז הסעיף השני אומר את המשנה, מוכרי פירות, כסות וכלים, מוכרים בצנאה לצורך המועד. ועכשיו חשוב לשים לב, מקודם בחלק השני ראינו שמותר למכור בתים, עבדים, בהמות לצורך המועד, ושם לא כתוב שצריך צנאה. ואילו כאן, אמנם גם כאן כתוב שמותר למכור, אבל כתוב שצריך בצנאה. מה ההבדל? ההבדל הוא ששם מדובר בדברים שברור לכולם שהם לצורך המועד. לעומת זאת כאן, מדובר שאני קונה כלים או פירות יבשים שיכולים לשרוד להרבה זמן, ומי שרואה לא יודע שזה לצורך המועד, זה יכול לגרום לזלזול, לכן כאן צריך צנאה ושם לא. זו המשנה, ועכשיו נקפוץ בגמרא לחלק שמדבר על זה, זה שש שורות לפני סוף הגמרא, מסופר שם על רב הונא שהתיר למוכרי תבלינים למכור את זה ומכרו את זה לא בצנאה, אז רב כהנא מקשה עליו מברייתא ששם רואים שכן צריך צנאה, האמת היא שהוא יכל להקשות גם מהמשנה שלנו, ומתרץ את הגמרא את מה שבעצם הרגע אמרנו, כשמוכרים תבלינים זה ברור לכולם שזה לזמן קצר, כנראה זה לא התבלינים של ימינו ששורדים שנים בארון, זה משהו יותר זמני, וממילא יודעים שזה לצורך המועד ולכן לא צריך צנאה, אבל כשמוכרים כלים ופירות כאלה ששורדים להרבה זמן, שם לא רואים שזה למועד, ולכן צריך צנאה. זה היה הסעיף השני במשנה, ועכשיו לסעיף השלישי. הסעיף השלישי מדבר על בעלי מלאכה, אבל לא כאלו שסתם עובדים כי הם צריכים את הכסף, אלא שהם עובדים בדברים שהם לצורך המועד, וממילא אומרת המשנה שזה מותר למשל הציידים והדשושות, כאלה שדשים את הגרעינים של החיטים, והגרוסות, כאלה שגורסים את הפול, כל אלו זה לצורך המועד וזה מותר, ככה תנא קמא, אבל רבי יוסי אומר, הם החמירו על עצמן, והגמרא באמצע עמוד שואלת למה רבי יוסי התכוון. אפשרות אחת זה שרבי יוסי בא להקל, כלומר תנא קמא אמר שמותר לעשות את זה, אבל בצנאה, ואז בא רבי יוסי ואמר, האמת היא שגם צנאה לא צריך. נכון, הם החמירו על עצמם לעשות בצנאה, אבל באמת לא צריך. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שרבי יוסי דווקא בא להחמיר, כלומר המשנה התירה, אמנם בצנאה, אבל התירה, ואילו רבי יוסי אומר, נכון שמן הדין מותר, אבל אותם בעלי מלאכה החמירו על עצמם שגם בצנאה הם לא עושים, לא עושים בכלל. אלה אפשרויות, והגמרא מביאה ברייתא כמו אפשרות השנייה, שבאמת היו בעלי מלאכה, לא כולם, אלו שגרו בציפורי, שהחמירו על עצמם שגם בצנאה לא עשו. זה עיקר הסעיף הזה, וגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', ועכשיו לסיום בסוגריים, הגמרא מתעכבת על משפט אחד מאותה ברייתא. הברייתא אמרה שדשושי, כלומר אותם אנשים שדשים את החיטה, הם יכולים לעשות את זה בצנאה לצורך המועד, כמו שאמרנו, וברייתא מפרטת סוגים שונים של דשושי. יש חילקה, טרגיס וטיסני. מה ההבדל? הגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת אומרת שזה פשוט לכמה חלקים מחלקים את החיטה, כלומר כשדשים את החיטה זה לא רק מפריד בין החיטה לבין הגרעינים עצמם, זה גם חותך את הגרעינים עצמם לכמה חלקים, ולכמה חלקים זה תלוי כמה זמן דשים את זה, או בכמה כוח מפעילים. חילקה זה שכל גרעין מתחלק לשני חלקים, טיראגיס זה לשלושה חלקים, וטיסני זה ארבעה חלקים. זו שיטה ראשונה של הבאי. פירוש שני, כשרבדים הגיע, לשניים האחרים הוא לא התייחס, אבל לגבי חילקה, הוא אמר, החילקה זה בכלל לא חיטים, זה בכלל גרעיני כוסמת, וכרגע הגמרא מבינה שזה כוסמת שלמה, שאפילו לא קילפו אותה. זה הפירוש השני, ועכשיו נראה שתי קושיות על הפירוש הזה, את הראשונה נתרץ, את השנייה לא, ורבדימי יישאר באמת בקשיה. קושייה הראשונה זה ממשנה במסכת מכשירין, שאומרת שאותה שלישייה, חילקה, טיראגיס וטיסני, הם מקבלים טומאה. כלומר, מה שהיא בעצם אומרת, כשאתה רואה את הגרעינים אלו, אתה יכול להניח ששמו אותם במים, וממילא אם שמו אותם במים, זה מכשיר אותם לקבל טומאה. עכשיו, מילא לפי הפירוש הראשון שמדובר בגרעיני חיטה שחתכו אותם לשניים, לשלוש, לארבע, לא משנה, ודאי שלפני שדשו אותם וכיסחו אותם ככה, ודאי שמו אותם במים. זה מקל על הדישה. ממילא ודאי שמקבלים טומאה. אבל אם אתה אומר שמדובר בקוסמת שלמה, אז מי אמר לך שמו אותה לפני זה במים? זו הקושייה על רב דימי, ומתרץ את הגמרא, לא, גם רב דימי, כשהוא אמר שמדובר בקוסמת, זה לא קוסמת שלמה, זה קוסמת שהפריד אותה מהקליפה, הרי זה בעצם התפקיד של אותם בעלי מלאכה, דשושי, הם באו לעשות פה משהו, לא סתם באו להסתכל על הקוסמת, אז ודאי שקילפו אותה, ולפני שקילפו, שמו במים, לכן גם לגבי הקוסמת, אפשר להניח שזה היה במים, זה לגבי הקושייה הראשונה, בסוגריים, אגב, הגמרא גם מעירה שלפי זה מובן למה קוראים לזה חילקה, כי אחרי ששמים במים ומקלפים, זה מאוד חלק. בכל אופן, עם הקושייה הראשונה רבדים יסתדר, אבל עם הקושייה השנייה הוא כבר לא יסתדר. וזה מברייתא שאומרת שמישהו עושה נדר, שהוא לא יאכל יותר דגן, אז הוא אסור לא רק מחמשת מיני דגן, אלא מכל דבר שמדגנים אותו, כלומר שעושים ממנו קרי, כלומר ערימה, כי בנדרים אנחנו הולכים לפי איך שאנשים מדברים, וכשאנשים אומרים דגן, הם מתכוונים לכל סוג של גרגיר שעושים ממנו ערימה. וממילא, אותו אדם שנדר אסור גם מחמשת מיני דגן וגם מפול המצרי כשהוא יבש, כי אלה דברים שעושים מהם הרימות, אבל הוא לא אסור באורז, כי אורז כנראה לא עושים הרימות, וגם הוא לא אסור בחילקה, טיראגיס וטיסני. למה הוא לא אסור? אז לפי הדעה הראשונה זה מובן, חיטים עושים מהם הרימות כשהם עדיין בגרעינים שלהם, אחרי שדשו אותם וכיסחו אותם, כבר לא עושים הרימות, זה כבר לא נקרא דגן, והוא מותר. אבל לפי הדעה שמדובר בקוסמת, הרי קוסמת גם אחרי שקילפו אותה, כן מדגנים אותה, כן עושים ממנה הרימה, אז מה פתאום הוא מותר בזה, אלא מכאן שלא מדובר בקוסמת, וזו התחייה לרב דימי, וכל זה היה בסוגריים לגבי הדששים שמותר להם לדוש בכל המועד, חילקה, טרגיס וטיסניק, שמושים את זה בצנאה. ועד כאן הסעיף השלישי במשנה, לסיכום המשנה, מותר לחפות, כלומר לחסות את הקציות, כי זה דבר רעבד, וגם מותר לעשות מקח וממכר ומלאכות שונות בצנאה, כשזה לצורך המועד. לגבי למכור, אמרנו שכאן צריך צנאה, כי לא כולם רואים שזה לצורך המועד, אבל בדבר שזה ברור שזה לצורך המועד, גם לא צריך צנאה. ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, וסיימנו את הפרק השני במסכת, הדרן הלך מי שהפך. ונחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון חזרנו לדיני דבר העבד, וראינו לגבי זה שני סעיפים. סעיף ראשון, מותר גם להכניס פירות מפני הגנבים, גם זה נחשב דבר העבד, אבל צריך לעשות את זה בצנאה, וראינו שלפעמים דווקא לעשות ביום ולא בלילה, זה הצנאה. סעיף שני, אם אדם יוצר בכוונה מצב של דבר העבד בכל המועד, אז קונסים אותו ולוקחים לו את מה שהוא עשה, למשל את הפשטן שהוא השרה קצת לפני חול המועד, ורבי ירמיה שאל, מה קורה אם הוא עצמו נפטר, ואז הבן שלו עשה את המלאכה, האם קונסים גם את הבן, וראינו שלושה שלבים, שלב ראשון רבי ירמיה דימה את זה לשני מצבים אחרים, שבהם אולי קונסים את הבן, אבל הוא אמר זה לא דומה אלינו, כי שם זה חמור יותר. שלב שני, רבי זירה ענה לו, שבאמת לא קונסים את הבן, הוא למד את זה ממצב דומה בשמיטה. ושלב שלישי, ראינו עוד דין של הבאי, שגם מי תמה את הערות של חברו, גם שמה לא קונסים את הבן, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו שני נושאים, אחד זה שמקח וממכר מותר בכל המועד, אם זה לצורך המועד, ובית, גם אם זה לא לצורך המועד, אבל זה לצורך המוכר, כלומר אם לא נקנה ממנו לא יהיה לו כסף לצורך המועד, אז מותר, גם לא מותר למכור, וגם לנו הלקוחות מותר לקנות, זה נקרא שאין לו מה יאכל. זה במשנה, בגמרא רב השאל, האם זה נכון גם לגבי בעלי מלאכה אחרים? יש לי שיפוצניק שאם אין לו עכשיו עבודה, אין לו כסף לכל המועד לאכול, האם מותר לזכור אותו בשביל לשלם לו כסף? הגמרא מביאה ראיה מהמשנה שכן אבל דוחה, אחרי זה עוד ראיה מברייתא שכן ואת זה היא מקבלת, כלומר זה באמת מותר. רב ששת אחרי זה מנסה להביא ראיה ממשנה בפסחים שדווקא אסור, ואת זה הגמרא דחתה, כלומר בקיצור המסקנה היא שזה מותר, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי שוב חזרנו לנושא של החלק הראשון, שסתם ככה אסור להוציא כלים ממקום למקום רחוק, זה טרחה מיותרת, אבל אם זה אצל אומן ואתה חושש שזה יישאר אצלו, אז מותר. רבה הקשה על זה ממשנה בפסחים שלכאורה התירה בכל מקרה, והבאנו שני תירוצים, או ששם זה מותר כי לא מדובר שם על חול המועד אלא על ערב פסח, ששם כאמור אין איסור של תירחה, או ששם זה מותר כי מדובר שהוא חושש לממון שלו, אבל את התירוץ השני דחינו כי שם כתוב שמותר לא רק לקחת מאומן אלא גם להביא, שזה לא קשור לחשש, לכן נשארנו עם התירוץ הראשון ששם דובר בערב פסח, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי, שוב דיברנו קצת על דבר העבד, שאם יש לי תאנים אני יכול לחסות אותם, וראינו שתי דעות כמה אפשר לחסות, ומיד אחרי זה שוב חזרנו לנושא של מסע ומתן בכל המועד, שא' מותר לקנות דברים לצורך המועד, אבל אם זה לא כאלה שברור שם לצורך המועד כמו כלים, אז צריכים לעשות את זה בצנאה. ראינו בגמרא שרבו נעתיר גם בלי צנאה, ורב כהנא הקשה עליו מברייתא, והאמת היא שהוא יכל להקשות גם מהמשנה שלנו, ותרצנו שם היה מדובר בתבלינים שברור לכולם שזה לצורך המועד, ולכן בזה כאמור לא צריך צנאה. זה לגבי מסע ומתן. דבר שני במשנה זה לגבי בעלי מלאכה שהם לצורך המועד, כמו דשושי שהם דשים את החיטים, שמותר לעשות גם את זה בצנאה, ואז בא רבי יוסי ואמר שהדששים האלו החמירו על עצמם, וראינו שתי אפשרויות מה הכוונה, או שכוונה היא שמן הדין לא צריך צנאה והם החמירו לעשות בצנאה, או הכוונה היא שמן הדין צריך צנאה והם החמירו שאפילו את זה הם לא עושים, והבאנו ברייתא כמו אפשרות השנייה, ותוך כדי הברייתא גם היה כתוב שאותם דשושי היו עושים חילקה, טרגיס וטיסני, והסברנו אפשרות אחת שהכוונה היא לכמה חלקים מחלקים את החיטים לשניים, שלוש או ארבע. אפשרות שנייה רב דימי אמר שהחילקה זה בכלל קוסמת, וקשנו על זה שתי קושיות, את הראשונה תרצנו, את השנייה לא, ורב דימי נשאר בזה בקשיה, ובזה סיימנו את הפרק, הדרן הלך מי שהפך.